שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום רב שולם.
איך היה חנוכה?
ברוך השם.
שריפס הפסילס, איך היה רב אברום?
יש כאלה שמחכים, זה לערב פסח. יש כל מיני מנהגים. 70 פונים לתוירו.
אני ברוב המקומות רב אברום, עשו את זה כיוון שזה היה בערב שבת, אז ביום חמישי, אחרי הדלקה מאוחר, היה שריפס הפסילס וריקודים, דיברתי עם כמה חברים חסידים שיש לי. היו אווירה מיוחדת, אווירה מרוממת שהיה אצלהם בחסידות.
מניין צעיר עם ארנוף.
כן.
מניין חסידי כידוע. אנחנו מדבר על פרשס ויחי, ויגש, סליחה. ויחי זה שבוע הבא בעזרת השם. פרשס ויגש. אז קודם כל, אנחנו נאחל לכולם שההכנות לשבת יהיו ברוגע.
כן, נכון, צום.
למרות, בעזרת השם זה יהיה חג, המשיח יבוא.
אמן!
אבל אם חס וחלילה, אז... כתוב כדוי לבוא לשבת לאכילה לתאובוין.
זה יהיה לתאובוין.
אז השבוע אין חשש, אין חשש בעניין הזה.
אבל מה יהיה מה ותואמי אוכל עם זוכו, שמעביל מתגנב למדבר, לקחת את זה
חתיכת אוף. מישהו אמר לי ששבוע שעבר הוא עשה תואמי כפול, גם לשיל שבוע הבא. אפשר לצאת, אחוך עומנו ברוי שי.
יפה, מתוכנן.
ברוך השם. יפה. הפרשה מספרת על המפגש, המפגש של יעקב ויוסף, כתוב שיוסף נפל לצור. נשק אותו ובכה, יעקב אבינו לא נשק אותו.
קריאת שמע.
והיה באמצע קריאת שמע, אז כבר שואלים כולם, למה הוא לא נשק אותו? למה הוא בדיוק אז אמר קריאת שמע? יש איזה הרבה הסברים, אחד ההסברים אומר שהוא לא נשק אותו, כי הוא אמר, אני לא יודע מה היה איתך. אני לא יודע מה איתך, אני לא יודע מה המצב שלך, מה עם העירת שמיים שלך.
וואו.
מה עם היידישקט שלך.
איי, איי, איי.
אבל יש שמביאים, כתוב בכל לבבכו, בכל נפשך, בכל מידיך, אהבת השם. אז יעקב אבינו, כשהוא הגיע לכזה מצב של שמחה, אז אמר, אני רוצה להשליך את זה מיד על הקדוש ברוך
הוא.
אהבת השם.
יפה.
יש סיפור על הידוע שבלוויה של הבבא סאלי, שעוד מעט זה היום, יום ההילולה, בשבועות הקרובים. אז בלוויה היה אסון מחריד שנהרגו, נהרגו שם נהרגו ארבעה אנשים. אחד מהם זה היה כמדומני הבן של האדמור מספינקה. אז שהוא הספיד אותו, אז הוא אמר שהיה לי בן אחד, אם אני מדייק בדברים שהוא אמר שם, הוא אמר, ההלוואה שלי, האהבה שלי הייתה לבן הזה, חצי לשם, חצי לקודש ברוך, ועכשיו כולה תהיה לקודש ברוך.
וואו.
אם אני מדייק בפרטים. אז יעקב אבינו ניצל את ההזדמנות הזה של אהבת השם, ושמע ישראל, בכל לבוב, בכל נפשך.
איי, 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 מדהים, מדהים. של כוח, נספר על, גם על, גם קצת מתקשר למה שאתם אמרתם, על כמה אהבת השם, יראת השם, שאל לגדולים, רב נוסן צבי פינקל, המשגיח של הישיבה של מיר ברכפלד, זה רב רובן הכשטר, והיה פעם איזה בחור שהיה איתו קצת בעיות, והיו צריכים לקרוא לו, להוכיח אותו. אז רב נוסן צבי פינקל קרא לרב אריה פינקל גם, לראש הישיבה השני, שגם יהיה איתו ביחד, וככה הם קראו לבחור. אנחנו חושבים אולי שאולי הם ראו את הבחור, אז אולי צעקו עליו, התחילו לצעוק עליו, איך אתה מתנהג, איך זה? לא, הכל היה בצורה אחרת. רב נוסן צבי אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור.
כך אומר לו אותו בחור.
אותו בחור. אמר לו, כשאני הייתי בישיבה שהתחלתי כשהראש אישי והתחלתי את החיים בישיבת במיר, אז הדוד שלי, רב לזר יהודה פינקל, הראש אישי, הוא ביקש ממני שכל דבר שיש לי אני אתייעץ עם רב חיים קמיל. נכון, והייתי מתייעץ איתו כל דבר, ואז לככה הוא
נהיה... היה חברוס, היה חברוס.
הוא נהיה מוירי ורבי, כן, היה חברוס, אוקיי. אז הוא נהיה מוירי ורבי, נכון, כל דבר ודבר הוא שאל את רב חיים קמיל.
הוא היה בחור מבוגר, אם אני לא טועה, היה בחור מבוגר יותר, ו... הצמידו אותו לרב נוסן צבי, שהוא המוסלמי הבחור שהגיע משיקגו, מחוץ לארץ.
נכון.
והוא ככה...
יפה, יפה. קירב אותו, קירב אותו, והעלה אותו לדרגות הגבוהות שהוא הגיע. אז פעם אחת היה איזה בעיה עם איזה בחור. והוא התייעץ עם רב חיים קמיל, והוא עשה עם הבחור ככה וככה. אבל זה נשמע כנראה שעשיתי משהו כנראה לא טוב. ככה זה שמעו. אז בבוקר, לפני התפילה, רב לזר יהודה מסתכל עליי וקורא לי ככה עם פנים חמורות. הוא אומר לי, זה נכון ששמעתי עליך ככה וככה, איך עשית ככה עם הבחור? אז אמרתי לו, כל דבר ודבר שעשיתי, עשיתי על פי מה שרב חיים קמיל אמר לי, לא עשיתי שום דבר מעצמי. ואז נוח הודה איתו של הראש ישיבה של רב לזר יהודה, והוא שמח, וככה הוא התחיל להתפלל, היה רגוע. אז שאל רב נוסן צבי את הבחור, תגיד לי, רב אליעזר יהודה, לא יכל לחכות אחרי התפילה? ולדבר איתי על זה, להוכיח אותי, הוא היה צריך להוכיח את זה לפני התפילה, זה מה שהוא היה צריך להגיד. אמר רב נוסן צבי, רב אליעזר יהודה, שזה היה משהו שנוגע בבן אדם לחברוי, הוא לא חיכה אפילו רגע אחד, הפגיעה של בן אדם לחברוי, הוא פחד מזה מאוד, אפילו לפני התפילה הוא כבר רצה לשמוע שלא עשיתי שום דבר רע. ואז הוא אמר לבחור, את הדבר הזה שהוא רצה באמת להוכיח אותו, והבחור ככה פעם מהסיפור כמובן, וכמובן הוא נחלם, יושבים שלושה גדולי עולם, יושבים וככה, ואומרים לו בנעימות את המחאה, קיבל את זה וכו' וכו'. אבל אחרי שהבחור יצא, רב אריה פינקל פרץ בבכי. הוא אמר, ככה זה המעמד, תראה איך הבחור היה נראה, איך הוא התבייש, שאנחנו ככה ישבנו, בוכחנו אותו בנעימות, ובסבע פנים יפות, אבל עדיין ראיתם איך הוא התבייש. מי יודע מה יהיה איתנו לעתיד לבוא, שנראה לשמיים,
ולהוכיח אותנו,
ושם איזה בושות זה יהיה, מי יודע מה היה, ככה הוא פרץ בבכי.
מה שהיה בפרשה, ולא יכלו לענות אותו.
לא, לא, מבנם, נכון.
מהבושו.
היה, זה פרשה הזאת, עם היגש. עוד סיפור נספר על החופץ חיים, אחד מהתלמידים האחרונים שלו.
זה גם מה שאמרתם, שהם הוכיחו אותו, שבן אדם לחווי רואי, אז זה קודם להכל.
כן, כן.
זה גם כתוב שהם מכרו אותו, וכשהם ראו מה שקורה להם, האחים, אז אומרים, שלא ראינו צור הסנף שביסחנינו אלינו.
מה, בן אדם לחווי
רואי? בעצם הם הרי עשו דין תורה, נו, והחלטו שצריך למכור אותו על פי דין תורה, שכך צריך לעשות איתו.
נכון.
נו, אז מה השתנה? שיהודי מתחנן, שאתה רואה יהודי בצער, שבוכה על עצמו, זה כבר מהלך אחר.
איי, איי, איי.
זה כבר נכנס לגדר אחר, זה כבר קטגוריה אחר.
פה היינו צריכים להתחנן אלינו, איי, איי, איי. עוד סיפור שסיפר הרב טורק, שהוא הכיר את אחד מהתלמידים האחרונים של החופץ חיים, שלמה אפשטיין, והוא היה גר בשכונת מטרסדורף בסוף ימיו, והוא אמר, אני רוצה ללכת אליו, חייב לשמוע איזה סיפור מהחופץ חיים. אז הוא הלך אליו, והוא אמר לו, שמעתי שזכיתם להימנות מהתלמידים של החופץ חיים. הוא מיד הזדעזע כולו, אני מהתלמידים, אני זכיתי להכיר אותו, תלמידים, הלוואי.
הלוואי תלמיד.
אז הוא אומר, נו, תספר לי בכל אופן איזה סיפור, תספר משהו על החופץ חיים. הוא אומר, אני אספר לך סיפור על הפעם האחרונה שזכיתי להיות ליד החופץ חיים. זה היה ביום כיפור האחרון של החיים שלו. אז במוצאי יום כיפור, יום אחרי זה, אז באתי ללכת עם עוד חבר שנפטר דווקא מהשואה, ללכת ביחד, לקחת כסף בשביל הנסיעה הביתה. המשרד כנראה היה עוזר, נותן כסף בשביל הבחורים לחזור הביתה. ואז עברנו ליד הבית של החופץ חיים, וביקשו ממנו להשלים עניין לחופץ חיים. נו, שמחה גדולה, מה הלוואי?
מי לא ילך?
נזכה לראות החופץ חיים. החופץ חיים כבר היה מאוד מאוד ישיש. ועמדנו מחוץ לדלת, חיכינו למנחה. אז לאט לאט נכנסנו פנימה. הסתכלנו, רואים שבחופץ חיים על מיטה, כאילו שוכב, ולידו על ספסל רוכן, רבל חונון, מכון מבאס אמן, תלמיד, כן, הרי הוא היה אצלו מתחילת, כל שנה הוא היה מגיע מתחילת אלול עד אחרי יום כיפר.
בגדולי תלמידיו.
הוא היה נמצא ביד מאחד מחופץ חיים, אז זה היה כאילו כנראה מילות הפרידה שחופץ חיים אמר לו. בהתחלה לא התקרבנו, אמרנו כנראה מדברים מדברים כל כך גבוהים, שאנחנו לא נבין כלום. ואז לאט לאט התקרבנו וראינו שחופץ חיים מדבר דברים פשוטים, פשוטים מאוד, אבל חודרים, ורב אלחונון כולו אש להבה. והחופץ חיים אמר, אנחנו, מי יודע, חשב שנעלה לשמיים, איזה בושות יהיה לנו, כמה יכלנו לנצל את הזמן שלנו, כמה יכלנו לא לבזבז את הזמן. על כל דבר ודבר יבוא איתנו חשבון. לא יהיה דבר ודבר דבר שלא ישכחו לנו. וכך חופץ חיים דיבר דברים פשוטים אבל נוקבים, על איך יהיה בדיוק הקבלת פנים למעלה, איך יקבלו אותנו, איך אנחנו נראה, ואיך יעבדו אותנו על חשבון של כל דבר ודבר. וככה חדר חדר אומר, יצאנו מהמנחה הזאת נרשים, וכבר אמרנו, לא צריך את הכסף לנסיעה מהישיבה, אני מסתפק במועט, לא צריך כלום. הוא אומר, שנים, 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 שנים שעברו מאז, אבל עדיין אני זוכר את המילים של החופת חיים, איך שהוא אמר, שכל דבר ודבר יבוא איתנו חשבון. לא מילים אלה, לא יוצאים מהזיכרון שלי.
חופת חיים. יש את הספור המפורסם על החופת חיים, שמי זה היה, ששמעו אותו על אותה עלייה, שהוא היה יושב שם, ואחד עלה לשם, אני לא זוכר מי זה, אולי הרב בלוך, והוא עומד מאחר הדלת, והוא רוצה להגיד משהו לחותם, ואז הוא שמע אותו, הוא מדבר לעצמו. הוא אומר, ואז התפרסם בשכונה שישראל מאיר חולה. ישראל מאיר לא מגשיב, לא מרגיש טוב. ואז יגידו תהילים, ואז יגידו ישראל מאיר עוד יותר חולה. ואז זהו, ואז ישראל מאיר ימות. תלו מודעות, ישראל מאיר כהן נפטר, ויהיה לוויה, כהלה בשמיים, וככה. הוא ממחיש לעצמו, איך שכל אחד בסוף... יש לכל אחד בסוף מגיע לעולם אבא שלו. כל אחד בסוף מגיע, איך הוא אמר פעם, בחפץ חיים, הוא אומר, אני פה כבר ברדין 70 שנה, משהו כזה, הוא אומר, כל מה שהכרתי לפני הרבה שנים, בסוף כולם מגיעים לבית קברות, כולם בסוף מתחת למצבה.
אין מי שבורח, איי.
אין פרוטקציות. יש סיפור מעניין, שספר על הרב לורנץ, זה על חוכמתם של חומתם של גדולי ישראל. יש לנו בפרשה על יוסף, שפרשת קודמת קראנו שהוא נותן, פותר לפרות החלום ונותן לו עצות. מה פתאום הוא נותן לו עצות וקשו מנו עצות? אבל כידוע שיוסף ראה שיש פה משמיים, שולחים לו פה משהו, אז שולחים משהו, אז לוקחים. והוא הציע את עצמו, וככה הוא אוסף כסף, ואז מבקשים ממנו, נגמר הכסף, הוא מחלק לכהנים, וכולי וכולי. מספר הרב לורנט ש... היה פעם באמריקה, והוא פגש שם איזו אישה שאלה, הוא הבין ממנה שיש לה הרבה כסף, והיא מספרת לו שרוצה לתרום את כל הכסף שלה לישיבה בארץ ישראל, אם יש לו רעיון לישיבה. הוא מספר שנפלה לו אז ברעיון הישיבה של הרב שטיימן שהייתה בכפר סבא. אז הוא אמר לה את זה, אמר לו, כן, אני רוצה לבוא לארץ, לראות ולתרום את כל הרכוש שלי. באמת היא הגיעה לארץ, והיא ראתה את הישיבה, ואז הוא לקח אותה לחזון איש. והיא אמרה, אני רוצה ברכה מהחזון איש. אז החזון איש שומע הרב לורנץ שהיא רוצה לתרום את כל רכושה, אולי כבר קודם אמר לו את זה. אז החזון איש שואל אותה, מאיפה יש לך כסף? מה את עושה בחיים? אחות בבית חולים? מאיפה יש לך כזה הרבה כסף? אז היא מספרת לו שחיה חיים פשוטים, יכול להיות שאפילו אישה ערירית, לא עלה הרבה, היא לא בזבזה את הכסף, פשוט שמרה את הכסף וצברה אותו כדי להגיע למצב הזה שהיא תתרום את זה לישיבה, כי היא ככה חונכה, היא גדלה על זה לתת. ואומר רב לורנץ, להפתעתי הוא היה באלם, במקום שהחזון איש, כמו שחשבתי, יגיד לה כל הכבוד, ויברך אותה.
תמיד הכל, יפה מאוד.
הוא אומר לה, לא, לתרום את כל הכסף זה לא רעיון טוב, את צריכה להשאיר לעצמך שישאר לך גם משהו. אני הייתי מציע שתתרמי רק שליש מהכסף. וגם את השליש הזה, תתרמי את זה שיבנו שם בישיבה, בעניין שהיו צריכים לבנות משהו, וגם את זה, שיבנו את זה, וזה יהיה רשום בטאבו על השם שלך. וזהו, לא יותר.
יפה, יפה, שתרגיש ביטחון.
הוא מספר שטוב, היא אמרה בסדר, מה שהרב אומר, והרב לורנץ יוצא איתה, ומסתובב
שערורים. השן מהאוזניים.
מה פתאום החזון איש לקח להם את התרומה הענקית שהייתה בדרך אליהם?
איי, איי, איי.
בערב הוא חזר החזון איש ואמר לו, אני לא מבין מה היה פה. חזון איש מתחיל לצחוק, מה אתה לא מבין? הוא אומר, דיברתי איתה כמה רגעים, והבנתי שהיא לא מסוגלת לתרום את כל הכסף. היא לא מסוגלת, היא לא תתרום. אז כי לפחות שמשהו מזה היא תתרום, אז אמרתי לה רק שליש, וגם את זה אני לא בטוח, אז אמרתי לה שתרשום את זה על הטאבו. אומר הרב לורנץ, חוך ומודיף מנובי, זה התגשם אחד לאחד. את הכסף שלה הייתה צריכה לעשות דרך איזה עורך דין אמריקאי בקונסוליה, הוא אומר, כמה וכמה פעמים הלכתי איתה בשביל השליש, לא בשביל הכל, בשביל השליש, ושזה יהיה בטאבו, כמו שהחזון איש אמר. וכל פעם שהגענו לחזון, אמרו, אוי, יש לי חולשה, אני לא מרגישה טוב, אני חייבת לקנות,
ללכת לבית מרקחת,
לקחת כדורים, ככה כמה וכמה פעמים, עד שבסוף היא חזרה לחוץ לארץ, ולא בסוף
התרמה, כלום.
גורנישט. לא שליש, ולא חצי, ולא רבע, שום דבר.
על רגע... אמרתי, איפה, מה הכתובת? אולי אני אוכל...
לא, הכתובת לא תעזור במקרה הזה. זה מספר הרב לורנץ שלפעם אחרת, לשון או אחרת, שהוא היה בעצמו, שהוא פגש איזה עשיר שהיה קמצן גדול ולא נתן כלום, ואותו השיר היה במצב מאוד קשה, זה היה בדיוק אחרי שאשתו נפטרה, והוא אמר לו, אני רואה שבאמת הכל אבל אבולים, מה משאבל אבולים?
כן.
והוא אומר, אני רוצה לתרום את כל הרכוש שלי, לישיבה.
אז הוא נזכר בסיפור של
פעם. אז הוא נזכר, אז לרגע אחד הוא לא נזכר במגדל באבו דאבי, אז עוד לא היה את זה, אבל הוא אמר, אני חיה, מה עושים שזה יהיה למייסי? אז הוא אמר לו, כל הכסף שלך תשמור, זה תוריש, תתרום לישיבה, הוא רצה לתרום לכפר נוער שהיה בשדה חמד. הוא אמר את זה, תשמור לירושה, תכתוב בירושה בצבא. מה שעכשיו, בית אחד, אבל לחתום בחוזה כדי שלא יהיה עיכובים. אז באמת, סובר וקיבל, הלך חתם על חוזה, על בית אחד.
ונתן לו.
אז אמר הרב לורנס, את הבית אחד הזה באמת,
זה בזכות החזוניש.
זה בזכות ההצעה של החזוניש, זה הוא תרם. אחרי זה, כמו שאתה מבין, רב שולם, מה שאחרי זה,
כלומר,
צריך גם להוסיף פה, שגם יש את העניין של זכויות. אנחנו שמענו מגדולי הדורות במשך השנים, שלא כל אחד יש לו את הזכות לתרום לתורה.
בטח, רב שטיינמן כל הזמן היה אומר את זה.
לא עשית לא, אומרים שיהיה תור. לא עשית לא, רב שולם, אומרים שיהיה ועדה. יהיה ועדה.
את מי אנחנו מקבלים?
ולא תמידי חכומים, מי יכולים מי זכאי לתרום לתורה? והיה תורה מאוד ארוך.
איי, איי, איי.
לא יקבלו את כולם. נכון. לא יקבלו את כולם. סיפרנו כבר עם רב חיים קניבסקי.
תביא אחד שיתרום. אני בלי תור, אני יכול.
בשידור אז לא יישאר כלום, רב שלם. אבל הרב חיים קניבסקי, סיפרנו את זה כמה פעמים כבר, שבאו אליו בישיבת לומז'ה. רב חיים קניבסקי למד בישיבת לומז'ה. והם סיפרו לו שהיה איזה עשיר, לא עשיר, אחד שגר ליד הישיבה. ובצבא הוא כתב שהוא תורם את הבית שלו, את הנכסים, היה לו קצת כסף, זה למשפחה, אבל את הבית, שזה חלק סכום נכבד, לישיבת לומז'ה. והבני משפחה אמרו, מה פתאום, לא יכול להיות, הוא לא היה צלול שהוא כתב את זה, לא יכול להיות. אבל הצבא הייתה צבא מבחינה חוקית, אז התנהל איזה משפט, ולקח אותה ירד הזמן, אז באו לרב חיים שאמרו להם שאם יקחו עורך דין יקר, אז יזרז תנים והכסף מיד יגיע לישיבה. היה אחרי הפטירה שלו. חיים התחיל לצחוק, שאלו אותו מה הרב חיים מתכוון. אז הוא אמר, בשמיים יש עכשיו מתנהל עדיין המשפט שלו, עוד לא נגמר. ודנים בשמיים, האם יש לו זכות שהכסף שלו ילך לישיבה. וואו, הוא אומר, אם ייפסק בשמיים שהכסף שלו ילך לישיבה, חבל לא עורך דין. ואם ייפסק, חבל הכסף שלו עורך דין היקר. ואם ייפסק שאין לו זכות, אז גם לא יעזור עורך דין היקר. ככה הסיפור מופיע. סיפרתי את זה באיזה מקום, רב שולם, לא צריך להגיד איפה. אז קם שם אחד, אומר לי, הרב פוקס, למה אתה נעצר באמצע? אז אמרתי לו, מה ההמשך? אז הוא אמר לי, שכל הזמן היה הטענה של המשפחה, שלא יכול להיות שאבא שלהם כתב כזאת צוואה, כי בכלל לא היו אנשים דתיים. עליהם משהו קצת למסורת, אבל כמעט כלום. אז אמרו, לא יכול להיות שהוא כתב כזאת צוואה. והם גילו במכתבים שהוא השאיר, שאבא שלו הוא גדל, אבא שלו תמיד אמר לו על ישיבות, והכניס בו את זה, והוא כתב באחד המכתבים, ואני רוצה שאת הבית שלי, לתרום אותו לישיבה.
מדהים, מדהים, אז היה
אז התברר שבה, כמו שחיים קניבסקי אמר, שבמשפט למעלה, התברר שבמשפט למעלה,
זכה.
הוא זכה, ולכן, אז הבני משפחה אמרו, אם ככה, אנחנו לכתחילה נותנו, וביטלו את המשפט באמצע.
וואו,
והבית ישר הלך
לישיבה. שכוח רבבו ושכוח על כל הדברים.
כמו שאומרים, לך איכול בשמחה לחמחו, אם התוכנית הזאת עדכנית, יכול להיות שהתוכנית שלנו לא עדכנית, והמשיח כבר הגיע, ויש יום טב, תקור לה ימועד, יהיה ביזיינת, אפשר להם, המשיח יראה את התוכנית, יגיד, לא היה לכם אמון שאני אבוא. על הרב מנדלסון מספרים שהיה עושה את הפרוסבול, אז היה כותב לכל אחד מחדש, אז הבן שלו אמר לו, אבא, תכין מלא, נעשה קופי, נעשה צילום, ויהיה לך מלא. הוא אומר, המשיח מגיע מחר, הוא יראה בכיס שלי הרמה של קופי, שאני לא הולך להגיע בכלל, איזה ביזן, איזה בושה, מפני הבושה של יוסף הצדיק עם האחים. אז שלא לנו מפני הבושה, אז בעזרת השם, יום שישי זה חג. חג עשור בטייבס.
אתה מזכיר לי עם הפרוסבול, שפעם הרי בירושלים היו נוהגים לקנות את מגילת איכה. היו נוהגים לזרוק את זה.
את הכינס,
כן. היו נוהגים לזרוק את הכינס מיד אחרי זה. אמרת, רואים בן אדם שהולך עם 10 איכוס, אומרים לו מה? במקום כל שנה לזרוק, אני קונה, שיהיה לי.
אחד אמר שעושה את זה בשביל מוזיאון, זה יהיה מאוד יקר, שידע לספר לנכדים שפעם היה.
מה שהיה. שכוח, בעזרת השם,
שבשורות טובות,
פרי מנחם מוקדם.